תודה. קהל קדוש. חג שמח. אנחנו כדרכנו נחזור עוד מעט לפרשה. והפרשה היא תמיד ענייני היום. אבל קודם למזמור שבו פתחנו בליל התקדש חג בתפילת יום העצמאות. מזמור קוף זין של הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו, מתאר את כל חסדו של השם ונפלאותיו לבני אדם על כל העליות והירידות, ישלח דברו וירפאם וימלט משחיתותם. ואז מגיע הסוף. ובסוף כתוב כך: יראו ישרים וישמחו, וכל עוולה קפצה פיה. מי חכם וישמור אלה ויתבוננו חסדי אדוני. את מה יראו הישרים? את כל הפרשה כולה. 41 הפסוקים הקודמים, יראו ישרים, ישמחו. כשרואים את הדברים ביושר, אז כל עוולה קופצת פיה. אבל אז מתאר הפסוק איך מגיעים למסקנה ממה שרואים. יש בה בעיה קטנה בעברית. מי חכם וישמור אלה? מדברים אם כן בלשון יחיד. חכם שישמור את אלה. יראה את הכל, ישמור את הכל, ויכניס, יפנים את הדברים לעצמו. אבל פתאום הפסוק עובר לדשון רבים. צריך היה להמשיך, מי חכם וישמור אלה ויתבונן חסדי השם. או מי חכמים וישמרו אלה ויתבוננו חסדי השם. סיכום של הפרק נשתנה מיחיד לרבים. אולי ניתן להבין, ואולי כך גם מפרש אבן עזרא, שהפסוק אינו חוזר כאן פעמיים בלשון אחרת על תפקידו של החכם. פעם אחת החכם שומר, ובפעם השנייה הוא צריך לדעת להתבונן. הפסוק אומר דבר אחר. מי חכם וישמור אלה? יש מצב שהוא של חוכמה. יש שלב יותר עמוק של בינה. החכם צריך לקחת את הכל ולשמור. לשמור בעברית פירושו גם להמתין, ואביו שמר את הדבר. המתין, ציפה לראות מה יהיה עם הדבר. אליהו שומר על הפתח כשרבי יוסי נכנס לחורבה, והוא ממתין. אבל עכשיו עוברים לה ויתבוננו. לשמור את אלה צריך חוכמה גדולה. אבל בשביל להתבונן, בשביל לראות את הכל ולהבין דבר מתוך דבר וללמוד את הכל ולהאמין ולראות את המהלך הגדול כולו, להתבונן זה חסד השם מיוחד. מי חכם וישמור אלה? ויתבוננו לא בחסדי השם, אלא חסדי השם הם שיהיו מתבוננים. יכול הכל להתרחש ואנחנו לא נדע להתבונן, לא נדע להסתכל, וכשלא נדע להסתכל, אז גם אם נראה יורדי הים באוניות, וגם אם יסגב אביון מעוני, וגם אם יושב עיר מושב, את הכל אפשר להסביר באיזו מין התחכמות קטנה, באיזה הסברים, בכל דבר מובן ומתוחכם. חסדי השם מיוחדים יש, שנותנים לנו את הכוח להתבונן, ללמוד איך רואים. זאת גאולה גדולה ששייכת לכל מושג חבלי המשיח. חבלי משיח היו המוראים שאמרו ייתי ולא אחמיני. יבוא משיח, אבל שלא אהיה שם כשיבוא. הוא מסביר רש"י בסנהדרין, מפני שאי אפשר יהיה לעמוד בצרות שיערעו בחבלי משיח. הרב קוק שואל, הרי זה דבר מופלא, תמוה. עם ישראל למד לעמוד בצרות קשות. עומדים גדולי האמוראים ואומרים ייתי ולא אחמיני. לא אוכל לעמוד בצרות שיערו. מסביר הרב קוק שחבלי משיח אינם צרות שמתרחשות במובן המקובל בלבד. גם זה נכון. אבל בזה עמדו יהודים בכל הדורות. ומסרו נפשם באחד. חבלי המשיח שמהם חוששים גדולי האמוראים שמה לא יעמדו, זה הבירור הכי עמוק של מה זאת גאולה שבאה כמעה כמעה. חבלי זה כמו חבלי יולידה. משיח הוא תהליך. גאולה היא תהליך שמשול כאן אצל חז"ל לתהליך הריוני. בתהליך כזה של הריון יש שלבים שבהם התופעות הנראות כלפי חוץ דווקא נראות תופעות שהן הפוכות מתהליך של בנייה. הרבה מאוד פעמים התופעות הן רגרסיות וירידות ונפילות. וכשהשמחה הגדולה כבר הולכת למשמש, להגיע, אז הקושי הופך להיות עוד יותר גדול. מה מחזיק את האם שנושאת בעוברה את ההמשך לעמוד בכל הקשיים האלה? היא יודעת שיש כאן תהליך, שבסופו של התהליך תבוא הישועה הגדולה שלה היא מייחלת. חבלי משיח אלו חבלי לידה. הגאולה שמופיעה לא כאשר זכו ישראל. כך למדו חז"ל, זכו אחישנה. לא זכו בעיתה. מה שגורם להחשת הגאולה הוא הזכור הגדול. אז הכל ברור. אבל כאשר לא זכו ומתחילה גאולה, אז הנתק שיש בין השלבים הראשונים לשלבים האחרונים הוא כל כך גדול, שאי אפשר בכלל הרבה פעמים לחבר. הרבה פעמים נראה לך לא יכול להיות שזה מה שמוביל לזה. כל כך רחוק, כל כך אחר. רק אתמול הראו לי מאמר שנכתב על ידי אחד חשובי הציבור לפני 45 שנה, בדלת אייר תשיות. והוא כותב שם, לא צריך להישבר, נכון שכבר קשה, אבל לא צריך. רק שנתיים, פחות מ-24 חודשים עברו, והוא מרגיש צורך לומר, המהלך הוא נכון. זה הקושי שיש בחבלי משיח. חבלי משיח, כמו חבלי לידה, הם תהליך שהרבה פעמים בתחילתו, באמצעיתו, אתה שואל כל הזמן על זה דובר, ואז צריכים בדיקה. לפעמים צריכים לקחת ברזל קצת, צריכים להתחזק קצת. יש כל מיני דרכים. אבל הדבר שאסור לרגע אחד לשכוח, הוא את ההיריון עצמו. זה מה שאומרים המוראים לרב יוסף. ייתי ולא החמיני. לא בצרות שלא נוכל לעמוד, אלא בנתק, בהבדל העצום שיהיה בין מה שיתרחש בפועל למה שבסוף בעזרת השם יתגלה ממנו במציאות. וזה צריך אמונה גדולה, זהו תהליך של צמיחת גאולתנו. וראשית צמיחת גאולתנו הולכת ומופיעה עוד ועוד. ודווקא מתוך כל הנפילות, כל הירידות, הולכים הדברים ומתבררים, אבל בשביל לראות אותם צריך חסדי השם שנהיה מתבוננים. מחכם וישמור אלה ויתבוננו חסדי השם. אולי מותר להוסיף מתוך הפרשה עצמה, כדרכנו בעיסוק כאן בכל שבוע בפרשה, בנקודה אחת שעוסק המדרש בעניין העומר. כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, וקצרתם את קצירה והבאתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן. עסקנו פעם בשאלה מדוע נפתחה כאן הפרשה בכי תבואו אל הארץ. האלשך אומר כאן שהאמירה כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם בלשון הווה, לא אל הארץ אשר נתתי. הארץ היא דבר שהולך וניתן כל יום. ובכל יום יש עוד פעם מבחנים, שאלות. הארץ אשר אני נותן לכם. אבל למה כי תבואו אל הארץ, אומרים חז"ל? כי בזכות מצוות העומר זכו ישראל לירש את הארץ. מה הקשר בין העומר לירושת הארץ? הגענו נדמה לי בשנה שעברה. בהמשך המדרש כתוב מאמר מופלא שבו אני רוצה לעסוק הפעם. אמר רבי אבאו, אמר רבי יהושע בן לוי, הדברים קשורים לרבי יהושע בן לוי שהרב כץ הזכיר בהתחלה. והיא שעמדה להם בימי גדעון. רש מוזר. מה זה היא שעמדה בימי גדעון? מצוות העומר, שנאמר ויבוא גדעון והנה איש מספר לרעהו חלום, ויאמר הנה חלום חלמתי, והנה צליל לחם שעורים מתהפך במחנה מדיין, ויבוא עד האוהל ויחקהו, ויפול ויהפכהו למעלה ונפל האוהל. ויען ראהו ויאמר אין זאת בלתי עם חרב גדעון בן יואש איש ישראל, נתן האלוהים בידו את מדיין ואת כל המחנה. איפה יש פה אומר? החלום ששומע גדעון ההולך לעשות את המלחמה, שמספר אותו האיש לראהו, פותח כך: הנה חלום חלמתי, והנה כך קראנו סליל לחם שעורים. סליל, יש כאן בפסוק בשופטים בפרק זין, כתיב וקרי. הכתיב הוא והנה צלול, והקרי הוא צליל. אומר המדרש, אמר לו, הדור הזה צלול מן הצדיקים. וכיוון שהוא צלול מן הצדיקים, אין מי שיושיע להם לישראל. ובזכות מה נושעים? בזכות לחם שעורים. מה זה לחם שעורים? זאת מנחת העומר, מנחת השעורים. נראה מדרש רחוק, מוזר קצת, אבל נדמה לי שהמדרש הזה בעניינו יש להם משמעות מיוחדת בימים שלנו, ביום העצמאות הזה עוד הרבה יותר. צליל, זהו צלול מן הצדיקים. רגע קשה. עם ישראל נמצא במצב של חוסר מנהיגות, יש תחושה של אובדן, חוסר אונים, ואז מגיע המלאך אל גדעון החובט חיטים בגף. הוא מגיע אליו תחת האלה אשר באופרה, ואומר לו, השם עמך גיבור אחד. גיבור, גבורה, לא נתפסת כל כך אז באטמוספירה. וגדעון בלי להתבלבל עונה מיד, ויאמר אליו גדעון, בי אדוני, ויש השם עמנו, השם עמך. ויש השם עמנו, ולמה מצאתנו כל זאת? ואיה כל נפלאותיו אשר סיפרו לנו אבותינו לאמור, הלא ממצרים העלנו השם, ועתה נטשנו השם, ויתננו בכף מדיין. ויפן אליו השם, לא המלאך, ויאמר לך בכוחך זה. ושעתה את ישראל מכף מדיין, הלא של לחיך. גדעון שואל שאלות קשות. שואל שאלה שמזכירה את השאלה ששאלו את רבי יהושע בן לוי בגמרא אחרת בירושלמי. שאלו לו לרבי יהושע בן לוי בתוך הגזירות של רומאים, רבי, ואיו לקדוש ברוך הוא. ויש השם עמנו, יהיה נפלא אותם. והאמירה לגדעון היא, לך בכוחך זה, והושעת את ישראל. והקורא התמים לא מבין על איזה כוח מדובר, הוא מקשה קושיות, הוא שואל. גדעון קורא למלחמה, הוא מכנס חיילים רבים, את אנשי אפרים הוא לא מכנס, ואחר כך הם כועסים והוא צריך להסביר את עצמו. ומול החיילים הרבים שהוא מכנס, אומר לו הקדוש ברוך הוא, שצריך להוריד הרבה מאלו שבאו עכשיו מוכנים למלחמה. הוא עובר עם השופרות, קורא לאנשים, בסוף לוחמים איתו רק 300, אותם אלו שילוקו את המים. 300 המלקקים האלו הם הלוחמים שיוצאים עם גדעון. גדעון מניס את מדיין ומכריז הכרזה, חרב להשם ולגדעון. והמלחמה הזאת מזכירה את המלחמה הראשונה והשנייה שהייתה אצל יהושע. רק מתוכם נחזור למלחמה עם גדעון. אולי ננסה להבין שוב את הלך וכוחך זה והושעת את ישראל, את הצליל לחם שעורים הזה שבו פתחנו. המלחמה הראשונה שהייתה בארץ, גם היא נעשתה באופן מאוד דומה. היא נעשתה עם הכנות צבאיות מרובות, ובסוף ההכנות הצבאיות הסתבר שאין צורך בכל ההכנות. זאת הייתה המלחמה של יהושע ביריחו. כבר בתחילת יהושע הוא שולח שניים אנשים מרגלים חרש, הם מגיעים אל רחב הזונה ומרגלים את הארץ, והמלחמה בתוכניות מפורטות, יש מודיעין ברור, המודיעין חוזר באיגוף נכון, מלך יריחו מגיע אחרי שהכוח של המודיעין יוצא, יוצאים ומתכוננים למלחמה, תוקעים בשופרות, מקיפים את החומה, אבל הכל מוכן צבאי. בסוף מתרחש נס גדול. חומות יריחו נופלות, ואת החומה הזו אסור לבנות. זו הייתה המלחמה הראשונה בארץ ישראל. הכנה צבאית מדוקדקת, מודיעין, מתפעל, התכוננות של כל הכוחות, ובסוף סייעתא דשמיא עצומה, ואז העם נכנס לאופוריה. האופוריה גדולה מאוד, בצד מתרחשת בעיה קטנה, וישבה יהושע בעת ההיא לאמור, ארור האיש לפני השם אשר יקום ובנה את העיר הזאת את יריחו, ויהי השם את יהושע ויהי שומעו בכל הארץ. מה שקרה בקריאת ים סוף מתרחש מיד אחרי המלחמה הראשונה. שוב שמעו עמים ירגזו. בצד מתרחשת בעיה מוסרית קטנה, וימעלו בני ישראל מעל בחרם, ויקח אחן בן קרמי בן זבדי בן זרח למטה יהודה מן החרם, ויחר אף השם בבני ישראל. לומדים תמיד פרקים בתנך, זה כבר לא חלק מהתיאור ההיסטורי, זאת כבר התערבות דתית של המספר המקראי, כך פחות או יותר קוראים לזה. אז מתרחשת התופעה הבאה. שומעו של יהושע בכל הארץ, ההצלחה הקודמת היא אדירה, יריחו נכבשה בקלות, אין שום פגועים, פצועים, הרוגים אצלנו, שמחה אדירה. בצד יש עוד משהו קטן שצריכים עכשיו לגמור, הוא שמו העי. וישלח יהושע אנשים מיריחו העי אשר עם בית אבן מקדם לבית אל. ויאמר עליהם לאמור, עלו ורגלו את הארץ. ויעלו האנשים וירגלו את העי. שוב מודיעין לפני כיבוש, המצב האובייקטיבי, החיצוני, המורל, הצבא, הרבה יותר טוב ממה שהיה לפני כן, ההצלחות מדברות. והנה קורה כאן משהו מופלא. וישובו אל יהושע, בדיוק כמו המרגלים ביריחו, ויאמרו אליו, אל יעל כל העם, לא צריך את כל אנשי המלחמה לעי, זה בלשון הצברית קטן עליהם. מסבירים, כ-2,000 איש או כ-3,000 איש יעלו ויקו את העי. איזו מודיעיניות, זה הפרש של 2,000 או 3,000. זה הבדל של 33% במודיעין. אבל לא חשוב, זה עסק קטן. אל תיגע שם את כל העם, כי מעט המה. ויעלו מן העם שם כ-3,000 איש. תוקם ועדת חקירה על מלחמת העי, יהושע לקח צבח ביטחון. אמרו לו 2,000, 3,000, שלח 3,000. וינוסו לפני אנשי העי. שבר נורא. האופוריה התנפצה. ויהי שומעו בכל הארץ, נשלח מודיעין, ויקו מהם אנשי העי כ-36 איש. ולנו יהודים למדבב אומר הרבה. וירדפום לפני השער עד השברים, ויקום במורד. ומה פתאום יתרחש במדינה החדשה שמוקמת? וימס לבב העם ויהי למים. איזו מהפכה. איזו אופוריה הייתה לפני כמה ימים, והכל נשבר. ויקרא יהושע שמלותיו, ויפול על פניו ארצה לפני ארון השם עד הערב וכו'. ואז אנחנו מדלגים כאן על כל מה שהקדוש ברוך הוא אומר ליהושע לגבי אחן, ואז הוא אומר לו כך, ויאמר השם אל יהושע, אל תירא ואל תיחת. קח עמך את כל עם המלחמה, וקום עלי העי. ראה נתתי בידך את מלך העי ואת עמו ואת עירו ואת ארצו. ועשית לעי ולמלכה כאשר עשית ליריחו ולמלכה. רק שללה ובהמתה תבוזו לכם. שים לך עורב לעיר מאחריה. יהושע הולך לשים כוח מערב ונראה של כמה אנשים. ויקום יהושע וכל עם המלחמה לעלות העי, ויבחר יהושע 30,000 איש גיבורי החיל. וישלחם לילה. הפסוק מתאר שבמערב, שמסתבר שהוא הקטן שהיה בין המערבים, היו צריכים להיות 5,000. נשאל החוקר הצבאי, מה היה פה? ותהיה התשובה, פשלה של המודיעין. נכון? וכך זה באמת נראה, טעות נוראית. אתה מנסה להבין מאיפה הגיעו לטעות הזאת. הרי זה אותו מודיעין, זה אותו יהושע, זאת אותה שיטה. ואחרי שאתה מברר את זה, פתאום מתגלה שדילגת על פרק שלם. אומר הקדוש ברוך הוא ליהושע, קום לך, למה זה אתה נופל על פניך? אתה יודע למה נפלו בעי? חטא ישראל. אחן מעל בחרם, לקחו מהחרם, עשו את כל מה שאסור, לכן נפלו בעי. אז בוא נבין פרק. למה נפלו בעי? בגלל פשלה של המודיעין, או בגלל שאחן מעל בחרם? זאת שאלה לגיטימית כשלומדים שני פרקים שאומרים כל אחד הסבר אחר. נראה לי שהיסוד כאן הוא עמוק מאוד, וממנו חזרה לגדעון וממנו אלינו. שתי התשובות נכונות מאוד. המודיעין, כשהוא מתבטא בסגנון של אל תיגע שמה את כל העם כ-2,000, כ-3,000 איש, זה מודיעין שיש לו בעיה. מתייחס לדברים מתוך מציאות אופורית. יש כאן בעיה קשה, ממה היא נובעת צריך להבין. ומה הקשר בין מה שעשה אחן וכל מה שהתרחש כאן? הסבר נדמה הוא מאוד פשוט. אחן מועל בחרם. הדין לגבי השלל שבזים במלחמה הוא דין פשוט. אם זאת מלחמה שנעשית על ידי האנשים עצמם, על ידי ישראל, אז יש כלל. מחלקים את השלל. חלק כחלק יוכלו. האיש אשר על הצבא והאיש אשר על הכלים. אם המלחמה היא דבר אחר, אז השלל הוא הקדש. הקדוש ברוך הוא עשה את זה. המלאק, השם לוחם, לא אנחנו. לפני אחן עומדת שאלה מעניינת, למדנית. של מי השלל ביריחו? את הצבא הכנו. הכל התארגן על פי הסדר ההגיוני הצבאי. המודיעין תפקד. אנחנו התכוננו למלחמה. פתאום, בלי לקבוע איתנו מראש, הקדוש ברוך הוא הפיל את החומות. אז מי מקבל את השלל? זה גדר של מלחמת השם, או שזה גדר של מלחמת ישראל שהאדם עשה אותה? זאת הפגישה הראשונה עם מלחמה בארץ ישראל. כאן זה מסובך. כאן כבר אי אפשר לשאת עיניים לשמיים ולצפות לראות את המן יורד. כאן כדי שהחומות תיפולנה, צריך להכין את הצבא. בסוף החומות תיפולנה. אבל הצבא צריך להיות מוכן. אחן מבין שעם הכניסה לארץ, כל העשייה הופכת עכשיו את כל הזכויות שמורות לנו. זה לא חטא של אחן. זה חטא ישראל. אם אתה מוציא את הקדוש ברוך הוא מהתמונה בתחילת הדרך, לא תוכל להגיע לאי. מגיעים למלחמה על האי, והאווירה האחנית חדרה למודיעין. עכשיו המודיעין אומר, לא תהיה מלחמה. כל רגוע, יש עוצמה. 36 איש נופלים, ולבב העם נמס כמיים. ממה נמס? איפה יכולת העמידה? לעל יסוד. יכולת העמידה היא פונקציה פשוטה. של הידיעה כמה הקדוש ברוך הוא נמצא במרכז. המבחן ביריחו הוא המבחן של הכוח לדעת שמי שכבש את יריחו זה הקדוש ברוך הוא, גם אם אנחנו הכנו את הצבא. שמגיעים לאי, מגיעים בלי הידיעה הזאת. התשובה הטכנית לשאלה למה נפלו בעי היא כי המודיעין פישל. אבל השאלה העמוקה היא למה ככה נראה המודיעין. והתשובה לשאלה הזאת היא כי המודיעין הוא הראי של החוסן האמוני והמוסרי שלנו. והחוסן האמוני נפגם, אי אפשר יהיה להכות גם את האב. זה מה שאומרים לגדעון, וזה מה שעונה גדעון. יש לו סיסמה למלחמה. חרב להשם ולגדעון. חרב להשם ולגדעון, זאת אמירה גדולה מאוד, זאת ידיעה. צריך את גדעון כדי שחרב השם תצליח. אבל החרב היא חרב להשם. אחר כך לגדעון. הזיקה הפשוטה הזאת, הידיעה הפשוטה הזאת, היא הכוח שעליו אומרים לגדעון, לך בכוחך זה והושעתה את ישראל. הוא אומר, ואם יש השם עמנו, למה נטשנו? מותר לשאול שאלות, אבל אפשר לשאול שאלות רק אם יש הנחה בסיסית שיש השם עמנו. ושנצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם. וכשיש את הנחת היסוד הזאת, ואיתה, בעוז ובענבה הולכים לגייס את כל המילואים. אפשר לקבל את הידיעה מהשמיים, מספיקים 300 שילחמו במדינה. עם בלי חוסן אמוני, לא יוכל להכריע את העין. עם שיודע מאין הוא בא ולאן הוא הולך, יוכל עם 300 איש להכריע את מדיין כולם. עם שיודע לאן הוא הולך, יוכל עם דוד ככה, לעמוד מול צבאות שלמים. מה שיקבע את קצב האור והירי והבניין והעשייה וכל החלקים שיש בזה, הוא השמן של האמונה שמתנצחת שם. שואלים תמיד, מדוע בנס החנוכה הגדול מקדו דווקא בחלק של המנורה, של הנר, של האש, לכאורה ככה קצת שכחו את חלק הגבורה. שאלה טובה. נדמה לי שהדבר הפשוט ביותר ומה שאנחנו רואים הרבה הרבה שנים אחר. המצביעים הגדולים האלו שבאים ונכנסים למקדש, הם עושים דבר ראשון את הדבר הפשוט הבא. הם יתבעו את הזיקה לנצח של יום הגבורה הגדולה הזאת. דרך דברים שיוגדרו ברמה ההלכתית, התורנית, היהודית, הפשוטה. כלל זה יהיה נקוט בידינו, ואנחנו רואים אותו כל כך טוב, ובליל יום העצמאות אנחנו חייבים לשאול את עצמנו את זה שוב. הרבה ימים גדולים היו בישראל בהיסטוריה. מי זוכר את יום ניקנור? את יום הקרן הקיימת. 1 במאי. אבל הימים הגדולים, להוציא את האחרון עכשיו. איפה הם? אמרתי לאחרונה, תופס אותי מאוד הסיפור הזה של בן גוריון, ראש הממשלה הראשון, בתשנ"ו, שנתיים לפני קום המדינה, עומד לפני ועדת החקירה הבריטית וצריך לענות על השאלה בהגדרת טיבם של היהודים. מה טיבם של היהודים? בן גוריון עונה, הימים הם ימים לפני פסח, הוא פונה אל השופטים הבריטים הנכבדים בוועדה ואומר להם, תראו, לפני 300 שנה הפליגה לעולם אונייה ושמה מייפלוור. זה תאריך היסטורי יסודי כל כך חשוב בתולדות העולם, בתולדות אמריקה. אבל מעניין אותי לדעת, שופטים נכבדים, אם אתם מכירים ילד בריטי אחד, ילד אמריקאי אחד, אולי אתם עצמכם, כבוד השופט, שיודע באיזה יום בדיוק הפליגה האונייה, איזה לחם אכלו שם, אילו מכות חטפו, מי, מתי. הנה לפני 3,300 שנה הפליגה לעולם אומה. תראו לי ילד יהודי אחד שלא יודע באיזה יום חוגגים את זה, איזה לחם אכלו שם, מי חטף כמה מכות. זה טבעם של יהודי. אבל אני רוצה להמשיך את זה לבעיה קשה. לא לבעיה, לאתגר גדול שיש. שנתיים אחרי זה, בתף שינחת, התרחשה כאן, קרוב מאוד הנה, בדיוק כמו השנה, בהי אייר, ערב שבת, התופעה ההיסטורית האדירה הזאת, שברמת הנשיאות שבה היא איננה יורדת, היא ממשיכה את יציאת מצרים ואת הניסים הגדולים שנעשו לנו בצאתנו ממצרים, ערינו נפלאות. ובאים ושבע שנה אחר כך, חייבים לשאול שאלה חינוכית אחת את עצמי. בעוד 50 שנה, מי שרוצה יפחיד, איך ייראה הלילה הזה? כמו ליל הסדר או כמו מייפלוור? זו שאלה שחייבת להטריד אותי. כדי שחנוכה יהפוך להיות חג ש-2500 שנה אחר כך ידונו על הגבורה, על העשייה המכבית, על אי העשייה, הבינו מתתיהו ובניו שקודם כל מחברים אותו בזיקה לבורא עולם, לאמונה, לאמונה ששייכת לנצח, להדלקת נרות. מה שמתקשר לנצח, ידע כל ילד יהודי גם 3,300 שנה אחר. חרב להשם ולגיד. החלום שהוא חולם זה על צליל לחם שעורים. תיאור נורא, דור, שכך הוא נקרא במדרש, צלול מן הצדיקים. נראה שאין הכוונה שחלילה לא היו בכלל. צלול מן הצדיקים זאת התחושה שאין ניווט, אין הנהגה. מצפים, מסתכלים, מחכים, חשים שדברים גדולים צריכים להתרחש ולא יודעים מה עושים עם זה. ואז בא לחם השעורים. לחם השעורים זאת אותה מנחת העומר של האמונה הטבעית הפשוטה לחם שעורים זה מאכל בהימה, בניגוד למנחת החיטים של שבועות שהיא כבר מאכל אדם. באמונה הפשוטה הבסיסית הזאת, שבארץ ישראל מניפים את העומר, שבארץ ישראל מרימים מן הקרקע את העומר ואומרים תנופה להשם, שבארץ ישראל יש כוח לחבר ארץ ושמיים, שאנחנו נדע להרים את הארץ למעלה. הידיעה הזאת של גדעון היא הכוח. לך בכוחך זה והושעתה את ישראל. אתה שואל למה נטשנו? אל תסתכל החוצה. תתחיל להושיע בעצמך. מדברים על הרב מבריס. היה אומר על המשנה שיש בסוף מסכת סוטה. כתוב שם וחוזרים כמה פעמים על הצרות שהיו בבית ראשון ואחר כך, והצרות שיהיו בעקבת הדמשיכה, חוץ פעיס גי. וזה תמיד אנחנו יודעים, הצרות, זה יהודים אוהבים לדבר. יוקר יאמיר, בן קם באביב, בת קמה באימה, וכל פעם העסק מסתיים, ועל מי יש לנו להישען? על אבינו שבשמיים. על הרבי בריסק, בשביל מה החזרות האלה? אפשר לומר פעם אחת, העיקרון הוא שתמיד צריך להישען על אבינו שבשמיים. היה אומר, אינכם יודעים את המשנה להבין אותה. המשנה לא אומרת שאלה הצרות, ואז מה צריך לעשות להישען על אבינו שבשמיים. המשנה מתארת את הצרות לפי הסדר. והראייה הגדולה, מי חכם וישמור אלה ויתבוננו חסדי השם. לא נטשנו השם, אבל הוא נתן את הכוח לדעת לחזור ולחבר לכל העשייה את הידיעה שכל העשייה היא עשייה מתוך אמונה, ששייכת לאמונה. ואם נשחקה קצת האמונה, משם תבוא חלילה השחיקה בכוח, בתחושות, ורפיון רוח שיש לפעמים. לא שהמצב הצבאי כשמגיעים אל העי פחות טוב, אלא המצב האמוני הוא שגורם לוימס לבבם כמיים. ולכן, וזה העיקר, לעולם לא יהיה הפתרון שלנו להמשיך ולהראות כמה קשה, אלא בדיוק להפך, להגביר אמונה, להגביר שמחה, להגביר את הידיעה שאנחנו הולכים בדרך בראשית צמיחת גאולתנו אל גאולה גדולה ושלימה שעוברת בחבלי משיח ימים קשים. לא קיבלנו מאף אחד התחייבות לפי איזה סטופר זה עובד, אבל אנחנו צריכים להתחייב שבאמונה הגדולה שלנו יש לנו את הכוח להפיח את האמונה הגדולה שתעשה את יום העצמאות להמשך של ליל הסדר. את האמונה הגדולה שתחבר את החרב שצריך, בעזרת השם מהר מהר את החרב שתהפוך לעיתים ולמחרישות, שתחבר אותם עם שם השם. כשהיא תחבר אותם עם שם השם, יחברו הדברים עם נצח ישראל, שלא ישקר ולא ינחם לעולם. ויבואו הדברים אל אותה גאולה גדולה. ספרים חסידים, אדמור גדול, מין, הבעל שם טוב, כשהיו קוראים דברים קשים בישראל, עמד וסיפר את הסיפור הבא. האבא של סבא, הבעל שם, שהיו מתרחשות גזירות קשות, היה יוצא ליער, וביער היה לו עץ מיוחד. מתחת לעץ הייתה לו דרך מיוחדת לעשות אש. מן האש הזאת הוא היה מוציא סודות גדולים. עם הסודות הגדולים והשמות הקדושים הוא היה מבטל את הגזירה. הסבא שלי כבר לא ידע איך מוציאים את השמות הקדושים והסודות הגדולים. כשהייתה מתרחשת גזירה הוא היה הולך אל היער וניגש אל העץ ומבעיר את האש ואומר, ריבונו של עולם, עד כאן אני יודע. תצרף את הזכות של הבעל שם במקום השמות הקדושים. והקדוש ברוך הוא שמע. האבא שלי כבר ידע פחות. הוא לא ידע אפילו איך עושים את האש. הוא גם לא זכר איפה העץ. אבל הוא ידע איך מגיעים אל היער. הוא היה מגיע אל היער ועומד ליד עץ אחד ואומר, ריבונו של עולם, יהי רצון שזה העץ. יהי רצון שזאת האש. יהי רצון שאלו השמות הקדושים. ובזכות אבותיי ואבות אבותיי, הגזרה הייתה מתקפרת. ריבונו של עולם, אמר אותו רבי, אני לא יודע לא איך עושים את האש, לא איך מוציאים שמות, לא איפה העץ ואפילו איפה היער, אני כבר לא יודע. אבל ריבונו של עולם, אני עוד יודע את הסיפור. ששוכחים איפה היער, איפה האש, לא נורא כל כך. אבל את הסיפור אסור לשכוח. אם מסביבנו לפעמים יש תחושה ששכחו קצת את הסיפור, צריך באהבה גדולה, באמונה אדירה, לחזור ולספר יחד את הסיפור. מהיחד הזה, לשמוח בשמחה הגדולה, ולהתחלת דגאולה שהולכת ומתרחשת, שהולכת ועוברת שלב שלב, שהולכת ומובילה אותנו במהירה בימינו, בגאולה שלמה, שנבוא בה ונודה בה שיר חדש על גאולתנו ועל עדות נפשנו. חג שמח.